טוב, אז לפני כמה חודשים נחתה לי ההבנה שאני לא עומדת לחסוך מספיק כסף לדירה בזמן הקרוב, ושגם כשאני כבר מצליחה לחסוך, פשוט מחירי הדירות עולים עוד יותר, וכאילו, אני לא מגיעה לזה. מהצד השני, יש את העניין הזה של כסף שצומח, שמצמיח את עצמו, שמניב מעצמו. אני זוכרת שהורדתי ספר של טוני רובינס, Unshakeable, והתחלתי לשמוע אותו, והוא התחיל לדבר מיד על שוק ההון, ואני אמרתי, אוקיי, איזה טעות עשיתי שהורדתי את הספר הזה, ופשוט מחקתי אותו מהאודיבל שלי, וזהו, ולא חזרתי אליו מאז. אבל פתאום דברים התחילו להתחבר לי, ואמרתי, אוקיי, אולי אם לא דירה, אולי כן משהו בשוק ההון, אולי יש שם משהו שאני לא מבינה, ונורא רציתי להוריד את הפחד שיש מזה, לפתוח את האופציה הזאת, שעד עכשיו היא כזאת מפחידה אותי, פשוט לפתוח אותה. לא משנה אם אני אעשה את זה בסוף או לא, לפחות שהיא תהיה לי פתוחה. ואז החלתי לבדוק ושאלתי בעוברות ושוות, שזו קבוצה נפלאה לנשים, למי שלא מכירה, ושאלתי בעוברות ושוות על קורס בורסה, ונשים אמרו לי שהן היו בקורס שלך, והתחילו באמת להשקיע בשוק ההון, ושזה באמת שינה להם דברים משמעותיים בחיים, ולכן באתי לסדנה של מיכל לבנה, שנמצאת איתנו היום. שלום מיכל.
שלום, שלום.
מיכל לבנה היא מנחה סדנאות בורסה לנשים. היא הייתה קיבוצניקית תפרנית, יצאה למאבק במינוס בבנק, ובדרך גילתה את נפלאות הבורסה. מאז היא מנחה סדנאות בורסה לנשים, כי התפרנות משפילה, ואנחנו נדבר על זה עוד בהמשך. אז אנחנו בעונה הראשונה של ביסמוט ויפרח, הפודקאסט שייתן לך אומץ. איתי כאן אדר ביסמוט.
איתי כאן כנרת יפרח.
ושנתחיל?
נתחיל. אז מיכל, איך הכל התחיל? איך הגעת לבורסה?
אני לא הגעתי קודם לבורסה, אני הגעתי קודם אל התפרנות.
אוקיי.
מהתפרנות הגעתי אל הבורסה. עכשיו את רוצה שאני אספר לך?
כן.
אספר לך את כל הסיפור.
לגמרי.
כי אני נולדתי בקיבוץ, וכשהייתי ילדה, אף אחד לא דיבר על כסף. להפך, אמא שלי אמרה שאנחנו מגשימים את ערכי הציונות הסוציאליסטית, אחדות העבודה, פועלי ציון, וכמובן שלא הבנתי כלום. אבל תמיד
גם אחרי... אני לא מבינה.
תמיד אחרי שהייתה אומרת ככה, אבא שלי היה עומד על הדשא יחף עם מכנסיים קצרים ושר את האינטרנציונל, בהתלהבות סוציאליסטית. ותמיד אחרי שהוא היה גומר לשיר את האינטרנציונל, אמא שלי הייתה אומרת שבגלל זה אצלנו במשק לא מדברים על כסף ועל סקס כי זה פויה. ואני באמת האמנתי לה המון שנים, עד שהבנתי שזאת שגיאה, בשני המובנים. ובגלל זה, כשעזבתי את הקיבוץ ונסעתי לירושלים להתחתן עם בעלי, היה לי 100 לירות בכיס. וזר של כותנה מיובשת שכתבתי בדרך לאוטובוס, וככה באתי להתחתן איתו בירושלים, וכמובן שלא הבאתי לו שום נדוניה, התחתנו והיינו נורא נורא תפרנים. הרבה מאוד שנים עבדנו קשה, היה לנו מינוס בבנק, ולא היה לנו גרוש על הנשמה. אחר כך עברנו לתל אביב, ואני זוכרת לפני הרבה מאוד שנים, יצאתי מהעבודה, בערב, בחושך, בגשם, והלכתי בשדרות רוטשילד, ולא היה לי כסף, קינתי במישהו שהיו לו 17 שקל, לנסוע במונית ספיישל ביום גשם, לא היה לי. פתאום ראיתי שלט גדול, מאמה ויולט, מגדת עתידות, נכנסתי אליה, הייתה גדולה, ענקית, יושבת על קורסה מכתיפה סגולה, עיניים רנטגן, איך שהיא ראתה אותי בדלת, היא כבר ידעה עליי את הכל. קודם כל היא אומרת לי, למה את בוכה? בואי תיכנסי, למה את בוכה? בכלל לא ידעתי שאני בוכה. אבל אז היא אומרת לי, תשבי, תורידי את התרמיל. איזה תרמיל? בכלל לא היה לי שום תרמיל על הגב, אבל היא כבר ראתה את העומס, את החובות, את התסכול, את התפרנות. התפרנות משפילה. ואז היא פותחת לי בקלפים ואומרת לי, לא, הוא דווקא לא עזב אותך, הוא אוהב אותך. וגם הבריאות שלך בסדר. אבל יש לך קושי עם כסף. יש לך איזושהי מפלצת, זה בטח מפלצת בבנק, שכל הזמן אוכלת לך את הכסף. ואני אומרת לה, כן, בטח שזאת מפלצת בבנק. אני נותנת לה את המרק, היא רוצה גם את הפירה והקציצות. אני נותנת לה את הפירה והקציצות, היא רוצה גם את הקומפות. אני כל הזמן עובדת בשביל המינוס בבנק, ואין לי כסף לעצמי, כלום, כלום, כלום. מסתכלת עליי בעיניים חכמות מאוד, ואומרת לי, תלכי ללמוד. אני אומרת לה, מה ללמוד? היא אומרת לי, כסף. אני אומרת לה, אני אלך ללמוד כסף, אבל אמא אמרה שזה פויה. אז היא אמרה לי, לא, 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 העולם השתנה. תלכי ללמוד כל מה שאפשר ללמוד על כסף. יש בטח דברים שאת לא יודעת. יהיה לך יותר טוב בחיים. בסדר. שילמתי לה את הכסף האחרון שהיה לי, וכבר לא היה לי אפילו לאוטובוס הביתה. הלכתי ברגל, ירד גשם, הגעתי הביתה רטובה, נוטפת מים. ואיך שאני נכנסת הביתה? בעלי אומר לי, בורסה יקירתי. אני אומרת לו, מה? אומר, תראי, יש פה מודעה בעיתון. פותחים איזה קורס חדש, איזה בורסה, שוק ההון. אולי תלכי ללמוד? אז אני קופצת ואומרת, אני אלך ללמוד בורסה? למה מה? אמא אמרה שזה. אבל פתאום אני נזכרת, רגע, רגע, רגע. זה כבר פעם שנייה, היום מדברים איתי בדיוק על אותו דבר. שאלתי אותו, רגע, מה אמרת? מה אמרת? אומר, אני אומר שאת תלכי ללמוד בורסה ושוק ההון. הנה, יש פה קורס חדש שמתחילים, יש בטח דברים שאנחנו לא יודעים. אולי נמצא את הפתרון, אולי נמצא את הדרך, אולי נחסל את החובות שלנו ואת המינוסים שלנו ונתחיל לחיות. אז ברגע הראשון באמת היססתי וחשבתי מה אני עכשיו אתחיל ללמוד את זה, אבל מחשבה שנייה אמרתי, רגע, אולי באמת יש משהו מסקרן שם שאני לא יודעת. ננסה, מה כבר יכול להיות? ונרשמתי. קורס בורסה ושוק ההון, לפני הרבה מאוד שנים, כשעוד לא היה אינטרנט, עוד לא היה סלולר, עוד לא היו מסכים, עוד לא היה כלום. אבל התחלתי ללמוד, ובאמת לאט לאט הצלחתי להקים את ההון העצמי שלנו בבנק, כל פעם עוד טיפ-טיפה ועוד טיפ-טיפה, ואז התחלתי להרוויח קצת כסף. ומהכסף הזה שהרווחתי, התחלתי לחסל את החובות שלי. ולאט לאט ראיתי שזה עובד. כסף עושה כסף מכסף. אם אני מתייחסת לזה ברצינות, אני עושה מה שצריך, אני שומרת על הכסף, אני מטפלת בו, אני מדברת אליו בנימוס. וככה לאט לאט התחלתי להקים את ההון העצמי שלנו בבנק, וגמרתי את כל החובות. ואז התחלתי לספר על זה, גם לחברות שלי ולקרובות משפחה שלי.
אוקיי, לחלק כן. הזה אנחנו מיד נגיע.
כן, רגע, רגע. אז,
כן, יש לנו מלא שאלות על הסיפור.
נכון. האמת היא שמה שאותי תפס ומאוד מעניין אותי לשמוע, זה בעצם, את אומרת שבן זוגך אומר לך, בורסה יקירתי. זה בטח לא טריוויאלי שהגבר אומר לאישה, לכי תלמדי בורסה. אני חושבת שזה מאוד טבעי, אבל זה לא בהכרח אומר שזה אצל כולם ככה. איך בעצם יצא מצב שבן זוגך אומר לך, לכי תלמדי בורסה?
באותה שיחה היו שני דברים. דבר ראשון, כשלא כל כך מהר הסכמתי, אז הוא אמר לי משהו שמאוד פיתה אותי. הוא אמר לי, אני ממנה אותך שר האוצר בממשלה שלי. אופה, אופה, הדבר כזה אני לא כל כך מהר מסרבת. והדבר השני שהוא אמר לי, את חקרנית וסקרנית, והתכונות האלה יעזרו לך להגיע לכל מיני תוצאות ומידעים מעניינים. אני, את יודעת, את מכירה אותי, אני עיתונאי, אני כותב, אני מפלרטט עם השפה העברית. קחי את העולם הפיננסי.
הוא איש תוכן?
כן. הוא עורך ועיתונאי. זאת אומרת, קחי את עולם הכסף, תהי שר האוצר בממשלה שלי, ואז באמת החלטתי לנסות.
אני רוצה לשאול על המשפט שאת אומרת לא מעט, על התפרנות משפילה.
כן.
מה את מתכוונת במשפילה? מאיזו בחינה התפרנות משפילה?
אישה שאין לה כסף לקיים את הצרכים ומשק הבית שלה, מרגישה חנוכה. היא צריכה לקמבן ולתזמן ולשקול כל הוצאה, עד לרמה שאם אין לך כסף לקנות ליפסטיק חדש, את מרגישה לא טוב. אם את לא יכולה ללכת למספרה כי אין לך כסף, את מרגישה לא טוב. לזה אני קוראת השפלה. אישה צריכה להיות מרופדת עם הרבה כסף בבנק, שיממן את כל הצרכים והרצונות.
שאנחנו מיד נדבר על למה. למה לנשים יותר. עוד שאלה שהייתה לי כשדיברת על הסיפור, על הקושי שלך עם כסף, שמגד את העתידות, אמרה לך שהיא רואה, מה הקושי שהיה לך עם כסף, שאני מניחה שאת פוגשת אותו היום באמת אצל עוד נשים, אבל מה זה הקושי הזה עם כסף, שגם היא... היה לי, שאמרתי, לא, רק לא שהוא כהון, אז כאילו, מה זה?
טוב, זה הקבצים האלה, השגויים, שיש לנו עוד מילדות, שכל סוכני התודעה שלנו כיוונו אותנו שכסף זה עניין גברי, רציני, אפילו אלים, אפילו אגרסיבי, נכון? הדרך אל כסף היא גברית, וחינכו אותנו שאנחנו צריכות להסתפק במישורים אחרים לא פיננסיים. ולכן מלכתחילה היה לי קושי לחשוב שאני ראויה ומגיע לי ואני יכולה וזה אפשרי. ולכן כאשר נפתחו לי העולמות האלה באמת ראיתי שגם נשים מאוד מצליחות אחרי שהן משחררות את הקבצים השגויים האלה, העורבים השחורים הדמיונים שיושבים לנו על הכתף ואומרים לא תיזהרי זה מסוכן, יקמבנו אותך, תצאי פריירית. לא. אחרי שאנחנו לומדות את זה ויודעות את זה, זה אפשרי וזה אפילו קל וזה אפילו כיף, כי פתאום נפתחים לך עולמות תוכן חדשים שכסף מייצר את השפע שאת זכאית לו.
היו נשים שהיו לך מודל בתקופה הזאת? נשים שאמרת באמת, הנה נשים שהצליחו?
אז את זוכרת שאני באתי מהקיבוץ הסוציאליסטי.
נכון.
המודלים שהיו נכונים אז, לפני כל כך הרבה שנים, היו נשים כמו גולדה מאיר נגיד.
אז רגע, בואי באמת נעשה סדר. את בת 72, נכון? כן. את ילידת איזה שנה?
1947.
אוקיי.
זאת אומרת, עד לא היו מודלים לחיקוי, גם לא היה אינטרנט, לא היה כל כך הרבה מידע, לא היה כל כך מקורות מידע להתחבר אליהם, לשאוב השראה. אפילו הספרות המקצועית עוד לא הייתה כל כך נפוצה כפי שהיא כיום. ולכן לא היה הרבה מודלים את מי לחכות, לא היה חומרים, לא היה מידע, הכל היה צריך לבוא מתוכי, ומתוכי זאת אומרת זה בא מתוך השאיפה לנצח את התפרנות.
אוקיי, ואז את הולכת ואת נרשמת לקורס, ואת מגיעה לכיתה, את האישה היחידה? יש שם עוד נשים?
לא.
את האישה היחידה?
מתוך 25 גברים, אני יושבת לבד, בכיתת לימוד, בורסה שוק ההון, 5 אחרי הצהריים, אחרי יום עבודה בקופת חולים מכבי, 5 אחרי הצהריים עד 9:30 בלילה, לבד, בקצה השורה, רושמת ומעתיקה כל מה שהמרצה כותב על הלוח ולא מבינה כלום. ואז אחרי שנגמר השיעור הראשון, ניגש אליי יוני, אחד החבר'ה, עליז ושמח, רזה גבוה ג'ינג'י, הולך איתי עם המטריה לאוטובוס, יורד גשם, מבול ושואל אותי, את הבנת? אמרתי לו, לא, לא הבנתי כלום. אז אומר לי, תשמעי, תבואי אליי מחר אחרי הצהריים, תיכנסי, אני עובד במלון הילטון בתל אביב, נשב בצד, אני אסביר לך. באמת הלכתי אליו, הוא מאוד עזר לי. הוא הסביר לי כמה דברים שלא הבנתי, והוא גם הפך אחר כך לידיד נפש. במשך הרבה מאוד שנים, עשינו הרבה תרגילים ביחד, סימולציות פיננסיות, עבדנו הרבה שנים, ופיתחנו את עצמנו ביחד בכל העולם הזה של הבורסה וההשקעות.
אני מנסה לחשוב על עצמי, נכנסת לכיתה עם 25 גברים, ואני מתכווצת, כאילו לי זה לא מרגיש המקום הנוח, ואת גם באה כאילו לעולם שלהם. זה לא רק הכיתה שלהם, זה גם העולם שלהם, ואת צריכה להתאים את עצמך באיזושהי מידה. מה קורה לך כשאת בתוך הסיטואציה הזאת?
אימא ל... אני יושבת בשקט, בצד, בקצה השורה הראשונה, מול המרצה, מין חיה זרה ככה בתוך הקהילה, בתוך החבורה הזו, אבל אני אומרת לך, המוטיבציה להיחלץ מהתפרנות, המוטיבציה להכיר את העולם הזה, החיפוש והסקרנות, שיש פתרונות, שאפשר להצליח, שאפשר להתקדם, שגם לי מגיע שיהיה לי כמה שקלים יותר, שאני כן אוכל לקנות את הליפסטיק שאני רוצה.
אז זו בדיוק ההרגשה שדיברתי עליה בהתחלה, כאילו יש הרגשה שאיפשהו יש פתרון שאני לא יודעת אותו, שכרגע אין לי גישה אליו, ואני רוצה גישה אליו, ואני רוצה להבין עד הסוף מה קורה שם, אני ממש ממש מתחברת למוטיבציה הזאת, ממש.
כיום, בהרבה מאוד קורסים, סדנאות, הרצאות, אני שומעת, שמה שעבר עליי היה הכאב. מה שהוציא אותי אל הסדנה הזאת, להיות בכל זאת אישה יחידה בקרב כיתת גברים, הניסיונות בלילות ללמוד את החומר אחרי יום עבודה, להכין שיעורי בית, להבין, אתם זוכרות שעוד לא היה אינטרנט, עוד לא היה סלולר, הכל היה באמצעים הרבה יותר פרימיטיביים, צריך היה ללכת לבנק, להתייעץ, ללכת לספרייה של הבורסה לניירות ערך, לקרוא חומר, הייתי במצב כזה שגזרתי על עצמי פעם אחת בשבוע ביום שלישי אחרי הצהריים, 4 שעות בספריית אריאלה בתל אביב. עברתי על כל המדף של הספרות המקצועית. ישבתי לקרוא מאמרים ועיתונים וכל מיני חוות דעת והמלצות. זאת אומרת, הייתי צריכה באמת ליזום הרבה מאוד לחפש מידע רלוונטי, מה שכיום מאוד קל ונגיש באינטרנט.
וזה משהו שחוזר על עצמו, זאת אומרת, את אומרת שגם הניהול של הכסף הוא משהו שהוא מאוד יוזם, את מאוד על זה. כנראה בכל שלב בחיים שלך, גם כשאת לומדת, את מאוד בתוך העניין וחוקרת ועושה את כל מה שצריך כדי לעשות אותו טוב.
וככל שאני מתקדמת יותר, הסקרנות גודלת וגוברת, כי אני רואה שאני כבר הולכת כמה צעדים קדימה. אם אני מסתכלת מאחור, אני אומרת, יו, כמה דרך כבר עשיתי. יו, כבר הרווחתי כמה שקלים בבורסה. יו, כבר חיסלתי איזשהו חוב מציק. ככל שהתקדמתי, הסקרנות גדלה, ואז התאבון לקרוא עוד חומר, להכיר עוד אפשרויות, לשמוע עוד דעות. כן, התאבון הולך וגודל. המוטיבציה הופכת לסקרנות, ההצלחה מתחילה לדרבן, ואז אני מתקדמת יותר מהר. כן, בדיוק זה מה שהתרחש אצלי.
מקסים. תוך כדי הלימודים התחלתם כבר להשקיע, או כן. שעשיתם רק סימולציות? התחלתם. את זוכרת?
לא היה סימולציות, התחלנו להשקיע.
התחלנו להשקיע.
קפצנו למים.
אז יש שתי שאלות ממש מעניינות. אחת, זה את אומרת, אני תפרנית, ואז אומרים לך, רגע, לכי תשקיע, אבל אין לך כסף, אז יש פה קצת מה עושים עם זה. זה אחד. והשני, האם את זוכרת את ההשקעה הראשונה שלך?
כן, בטח שאני זוכרת. טוב, אז קודם, איך מתחילים כשתפרנים? אומרים, מחליטים שכל חודש נשקיע נגיד רק את הכסף של שעות נוספות, רק קצת כסף נתחיל בקטנה, או רק את הדמי הבראה, או רק איזה בונוס מיוחד בעבודה. בסדר, לאט לאט הקמתי איזושהי תרנגולת קטנה, תיק ניירות ערך הוא כמו לול תרנגולות, הקמתי לעצמי איזושהי תרנגולת קטנה והתחילה להטיל ביצים, להפיק רווחים.
זה יכול להיות כמה מאות שקלים? זה לא צריך להיות סכומים, זה לא צריך להיות אלפים או עשרות אלפים?
כבר מזמן לא צריך להתחיל בבוכתות גדולות. כבר הרבה מאוד שנים אפשר להתחיל ממש בקטנה, מנות קטנות, 400 שקל, 500 שקל. זה כבר הרבה מאוד שנים קיים המסלול הזה. וככה התחלתי במנות קטנות לאט לאט, רק קצבת ילדים, ביטוח לאומי, בסדר? כל מיני דברים קטנים ככה שנאספו לי בחשבון הבנק, והתחלתי להשקיע אותם בתיק ניירות ערך. וכאשר התפוקה התחילה להניב, התרנגולות התקדמו, הטילו כמה ביצים, נוצרו כמה רווחים, בסדר? עם זה חיסלתי חובות. עד שאני זוכרת, בטח שאני זוכרת, אני זוכרת את היום הראשון שגמרנו את המינוס בבנק ונשארתי בפלוס 52 שקל. פלוס 52 שקל בבנק. נכנסתי הביתה ברוח שערה ואמרתי לו, הצלחנו, זהו, אין לנו יותר מינוס בבנק. ואחר כך, כעבור כמה חודשים, קיבלנו דיווידנדים מאיזושהי מניה נדיבה שחילקו רווחים. אני זוכרת, זה היה ביום חמישי אחרי הצהריים, באתי הביתה, גרנו בתל אביב, נכנסתי הביתה ושאלתי אותו, תוך כמה זמן אתה בטבריה? הוא אומר לי, למה, מה קרה? תמיד הוא שואל מה קרה. אמרתי לו, לא קרה כלום, הרווחנו המון כסף בדיווידנדים, נוסעים לסוף שבוע בטבריה. בגד ים, מברשת שיניים, פיג'מה. נכנסנו לאוטו, טסנו לטבריה, מצאנו איזה חדר נחמד במלון, ובילינו את הסוף שבוע, אני חושבת, הקסום ביותר באותם שנים, מהרווחים שהרווחנו בבורסה.
את זוכרת את המניה הראשונה שהשקעת בה?
כן, אבל היא כבר לא קיימת היום. מזמן, מזמן. Okay.
זאת הייתה השקעה נבונה?
אני מאמינה שכן, כן. זאת הייתה השקעה שעשתה לנו הרבה מאוד נחת, כן.
אוקיי.
איך מרגיש הפעם הראשונה שבו את שמה כסף? שאת משקיעה בפעם הראשונה.
כשמשקיעים בפעם הראשונה, זה תכונה שקיימת אצל הרבה מאוד אנשים, מאוד ידועה ומוכרת, שנאת הפסד. אחת התכונות הידועות שמוכרות מאוד בעבודה עם כסף בכלל, ובעולם ההשקעות בפרט, זה הנושא של הפחד שנפסיד. קוראים לזה שנאת הפסד. כן, זה קיים, זה מחלחל, זה כל הזמן מציק, אוי ואימא למה יקרה אם נפסיד, זה הכסף היקר ביותר, עבדנו כל כך קשה, השתדלתי כל כך הרבה, ויש איזשהו פחד שמלווה את ההשקעות הראשונות. אבל יש לזה פתרון כמובן, באמצעות מנגנון מיוחד של בלימת הפסדים, מזעור נזקים, שנקרא סטופ לוס. זה מנגנון מיוחד שבאמצעותו למדתי למזער נזקים ולשמור על הכסף ולא להיקלע להפסדים כואבים.
מעניין אותי לדעת איך ההורים שלך והמשפחה שלך, שהיא לא בן זוגך והילדים, קיבלו את זה שאת עוסקת בבורסה.
כולם כבר בבורסה.
אבל בהתחלה.
כן, בהתחלה היחידי שעודד אותי חוץ מבעלי היה אבא שלי, כי הוא פתאום אחרי הרבה מאוד שנים של סוציאליזם ואידיאולוגיה מאוד מאוד מסוימת, גם הוא התחיל להבין שהעולם השתנה. וכבר הפריטו הרבה מאוד דברים בארץ. הפריטו חברות, הפריטו את בזק, הפריטו את ים המלח, הפריטו אפילו את המלח של ים המלח, והפריטו גם את הקיבוצים. ובקיבוצים, אנשים שהאמינו שאין צורך בכסף, או כמו שאמא אמרה שזה פויה, התחילו להבין שהכסף הוא אנרגיה קיומית, אי אפשר בלעדיו. וגם אבא שלי התחיל להבין שהעולם השתנה, ואדם צריך כסף לקיום. ולכן גם הוא התחיל להתעניין בזה אחרי הרבה מאוד שנים, בגיל מאוד מבוגר, הוא התחיל להתעניין בזה. הוא מאוד נהנה מזה, כמוני, כנראה הסקרנות שלנו משותפת. והוא התחיל בעצמו להשקיע אחרי שהפריטו את הקיבוץ. עד כדי כך שאחר כך, אחרי הרבה מאוד שנים, הם היו יושבים שם על שפת הכינרת, על הדשא, בלילות ירח, כשהירח עלה מהמזרח, מהרי הגולן, ועשה פס כסף על הכינרת, וחיבר את עין גב עם גינוסר, וכישף את האגם. בלילות האלה, הוא היה יושב איתי על הדשא, על הדשא ההוא, שהוא שר את האינטרנציונל, והיה מדבר איתי על כסף, כי הם התחילו להבין שכסף כבר מזמן לא פויה, הכסף הוא אנרגיה קיומית, אי אפשר בלעדיו. כיום כל המשפחה שלי, כולם משקיעים בבורסה, לימדתי את כולם ללכת לבנק, לפתוח תיק ניירות ערך, להתחיל להשקיע, גם סכומים קטנים, כמו שאמרנו, גם האחי משקיע בבורסה, גיסתי משקיע בבורסה, הנכדים שלי, את כולם לימדתי להשקיע בבורסה, הם כבר בגרו, הם כבר מנהלים תיק ניירות ערך, הם מממנים לעצמם את הטיול אחרי הצבא, את הלימודים באוניברסיטה, לכולם יש הון עצמי שהולך וגדל, הם מאוד מאוד נהנים מהחוויית שפע שנכנסה למשפחה. זה אחד הנושאים שאנחנו מדברים עליהם הרבה בארוחות משפחתיות ביום שישי או בשבת.
כן, אני רואה את כל המשפחה בארוחת שבת, רק כאילו שוקעון שם, זה כאילו...
כן, בדיוק, בארוחת שבת, בצהריים, מדברים, המניה עלתה, המניה ירדה, מכרתי, הרווחתי, קיבלתי דיווידנדים. כן, זה חלק מהשיח שלנו. אנחנו מאוד נהנים מזה, ואנחנו גם כמובן, כל אחד פותח מסך בסלולרי, גולשים קצת, בודקים את התיקים, בודקים את האתרי מידע.
זהו, וזה כאילו לא נשמע לי שמדברים על כסף, נשמע לי שבאמת אתם נהנים מזה, שהעניין של הסקרנות והעניין, כאילו זה לא נשמע לי כל הזמן מדברים על כמה הרווחתי, כמה הרווחתי, לא, זה כאילו זה ממש עיסוק מעניין בשבילכם.
זה עיסוק של תגלית, אני תמיד אומרת להם, חבר'ה, אנחנו בעצם, כמו אליסה בארץ הפלאות, אנחנו כל הזמן פותחים עוד דלת ורואים, אוי, בוא נראה מה יש שם, פותחים עוד אפיק השקעות, פותחים עוד מסכים מעניינים, פותחים עוד חידושים, מחפשים עוד כל מיני רעיונות ובנק השקעות, וכל הזמן אנחנו נהנים מהתגלית, התחדשות שקיימת בעולם הזה. זה לא שאנחנו כל הזמן מדברים כסף, 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 נרוויח, נרוויח. לא, להפך, זאת חוויית למידה מתמדת שנותנת מענה לסקרנות ולאינטליגנציה הפיננסית של כולנו. אנחנו מאוד נהנים מזה.
לחברות שלך סיפרת שאת עוסקת בבורסה?
החברות שלי מתחלקות לשני סוגים של חברות. אלה שאמרו, יו, מה, באמת? ספרי לי מה הולך, מה קורה, איך זה עובד. חברות אחרות שאומרים, השתגעת? זה מסוכן, מפסידים, זה קזינו. אז אני ממיינת את החברות שלי, מי שפתוחה לשמוע ומסקרן אותה, להכיר את מה שאני קוראת נפלאות הבורסה, ומי שלא מתעניינות ומפחדות וחושבות שזה מסוכן, אז הן חברות שלי בתחום המסורתי של החלפת מתכונים, של עוגה טובה, או איפה לקנות חולצה יפה. כן, אבל אני אוהבת גם את אלה וגם את אלה.
אז מי היה הבן אדם, אני מבינה שזו הייתה אישה, הראשונה שסיפרת לה על זה ושלימדת אותה גם איך לעשות את זה?
כן. זאת הייתה דינה, חברה שלי. שבתי בקופת חולים מכבי, איזה יום היא באה לבקר אותי ואומרת לי שיש לה איזשהו כסף בבנק והיא לא יודעת מה לעשות. אמרתי, תשמעי, בדיוק עכשיו בבורסה ניסיתי משהו ומאוד הצלחתי. את רוצה שאני אראה לך? אמרתי, אוי, כן, כן, תראי לי. אז הראיתי לה, כבר אז היה קצת אינטרנט. הדלקתי לה את המחשב.
מה, על איזו שנה בערך אנחנו מדברים? רק שנראה כמה
2005,
זמן עבר?
2004, okay. 2005, כבר okay. היה אינטרנט. כבר התחלתי לראות את כל המידע באינטרנט, היה הרבה יותר קל. והראיתי לה, לדינה, היא אמרה לי, אוי, תעזרי לי וככה ופה ושם. והיא עשתה משהו שחשבנו שזה יהיה כדאי. בבנק שלה, בכסף שלה, והיא הצליחה והייתה מאוד מרוצה. והיא אפילו הבינה מה שהסברתי לה. ואז פתאום יום אחד, אחרי איזה חודשיים, נפגשנו עם הנכדים שלנו, באיזשהו יום אחרי הצהריים, ועידן, הנכד שלי, אמר לי שהוא רוצה להיות פיננסי. ראינו את אסקימו לימון, והוא שאל אותי למה לבנצי יש כסף ומומו, לא, למה יודלה יש כסף ובנצי ומומו תפרנים.
אני מתבשת להגיד שלא ראיתי אסקימו לימון.
אני ראיתי.
אז אמרתי לו שליודלה יש אינטליגנציה פיננסית גבוהה. אז עידן, הנכד שלי, ילד בן 9, אומר לי, אז גם אני רוצה להיות פיננסי. אז אמרתי לו, טוב, בוא אני אלמד אותך. ואז התחלתי ללמד אותו ואת החברים שלו בכיתה ה' איך להשקיע בבורסה, ופתחנו להם חשבונות בנק יחד עם אמא או אבא או סבא וסבתא, והם התחילו להשקיע קצת בבורסה מהדמי כיס שלהם ואפיקומן וכל מיני דברים קטנים כאלה. וזה היה בפרדס חנה, ואחר כך עברנו עם כל הילדים האלה למטבח של תמרה בפרדס חנה ביום שישי בצהריים. ואז גם תמרה שמעה איך אני מסבירה לילדים. אז היא אמרה, רגע, רגע, גם אני רוצה. אז אמרתי לה, טוב, בואי נעשה פה איזושהי קבוצה קטנה של החברות שלך והשכנות שלך, ונבוא פעם בשבוע ביום שישי בצהריים, ונשב במטבח שלך, ונלמד בורסה. וככה עשינו. וישבתי ולימדתי אותם, והם נורא נהנו, והם נורא הצליחו, והם אפילו הבינו כל מה שהסברתי להם. ואז יום בהיר אחד, תמרה אומרת לי, בואי נכתוב ספר. כל מה שלימדת אותנו, נכתוב בספר. אמרתי לה, טוב, בסדר, יאללה, נכתוב ספר. אז ממש כאילו בצחוק, התחלנו לכתוב את הספר בורסה יקירתי.
שזה מה שבן זוגך אמר לך כשתלכי ללמוד?
בדיוק, okay. מזה נוצר השם, בורסה יקירתי. כתבנו את הספר הזה, תמרה ואני, במשך שנה וחצי בערך, והגשנו את כתב היד להוצאת מטר, ועד היום הוא עדיין היחידי שאישה כתבה ספר לנשים, איך להשקיע בבורסה. והספר הזה יצא לאור בספטמבר 2008, שזה שיא המשבר העולמי בבורסות בעולם.
תזמון.
תזמון.
היום ונורא.
היום ונורא, מדהים. המנכ״ל שלו, ההוצאה לאור, צלצל אליי ואמר לי, מי זה המשוגע שמוציא ספר בורסה בחודש ספטמבר 2008? אף אחד לא יקנה את הספר הזה. אבל אחרי חודש הוא נכנס לרשימת רבי המחר של ידיעות אחרונות.
אולי תזמון דווקא טוב. כולם דיברו על הבורסה.
מדהים. ומאז הוא כבר הודפס בעשרות אלפי עותקים, שוב ושוב ושוב, וכל פעם הוא נגמר במלאי.
גם עכשיו הוא נגמר במלאי.
גם עכשיו הוא חסר במלאי, כן.
נכון, קניתי עד שנייה, הצלחתי להשיג.
בדיוק עכשיו קיבלתי וואטסאפ, למה אי אפשר להשיג את הספר שלך? וזה באמת מאוד מחמיא לי. שספר שנחטף מהמדפים כל כך הרבה, כל כך הרבה שנים. הספר הזה הוא ספר קטן שמשנה את עולמן של הנשים בעולם הכסף. כתבנו אותו כדי לשחרר את הפחד, לפתוח את התריסים ולהציג לנשים את האפשרות שאפשר להרוויח בבורסה. זה לא קשה, זה לא מסובך, זה קלי קלות, בעברית פשוטה. כל המידע היום באינטרנט על המסכים, בחינם, הכל נגיש, הכל אפשרי, והעיקר רק להתחיל. באמת הספר הזה פתח לי עולמות חדשים. אחרי שהספר יצא לאור, פנו אליי הרבה מאוד נשים שביקשו שאני אלמד אותם. וככה הקמתי את הסדנאות. ההוצאה לאור הזו והכניסה לרשימת רבי המחר של ידיעות אחרונות גם חשפו אותי מאוד להמון מדיות. הופעתי הרבה מאוד ברדיו, בטלוויזיה, באולפני בוקר בטלוויזיה, ונחשפתי להרבה מאוד נשים במשך השנים שכל הזמן באו וביקשו ללמוד בסדנאות. וזה מה שאני עושה כיום. אני פשוט מאוד מאוד נהנית להנחות נשים ולהראות להם את הדרך איך לעבור את התהליך הזה מאישה שאין לה כסף לאישה שיש לה כסף, מאישה שלא יכולה להרשות לעצמי לאישה שכן יכולה, להרים את הרף, לסלול דרך, להוביל אותי ואת המשפחה שלי אל היעדים שאנחנו רוצים, אל ההישגים שאנחנו רוצים, אל החלומות שאנחנו חולמים.
אני חושבת על זה ואני אומרת שיש איזשהו רגע של קפיצה בין זה שאני לא יודעת בכלל מה זה בורסה, אני לא מרגישה שאני יכולה להיכנס לשם, כמו שכנרת סיפרת בהתחלה שמיד ראית שהוא מדבר על שוק ההון, אז חיבית ואמרת למה קניתי את זה בכלל, לבין הרגע שבו אני אומרת רגע אני מתעניינת, אני רוצה להבין, תלמדו אותי, מה קורה בשלב הזה, איך קופצים מפה לפה?
כמו שאמרתי לך קודם, כמו שזה התרחש אצלי, אני רואה את זה אצל הרבה מאוד נשים, זה מתחיל מכאב, מאיזשהו רגע שאישה מתחילה להרגיש שכואב לה בעולם הכסף. משהו השתנה, משהו השתבש, אולי התרחש איזשהו משבר, ופתאום יש איזשהו מסמר קטן, מין מסמר כזה קטן קטן שמסתובב פה בבטן ואומר, אוי אימא למה יהיה איתי? אוי אימא למה יקרה לי? ואם יהיה ככה וככה וככה, אז מה יהיה איתנו? זאת אומרת, איזשהו רגע, איזושהי תפנית שמתרחשת שזה כואב. ואז, בדרך כלל, בכואב הזה, נשים מתחילות לחפש את הפתרון, ומגיעות לאחת משתי האפשרויות, או לקנות דירה להשקעה, או בורסה להשקעה. אלה הם שני הפתרונות שנשים מחפשות כיום את הפתרון.
אז בשיעור היום בסדנה, מישהי אמרה שיש לה רק מחשב נייח בבית, ושהילדים והנכדים משחקים בו ומבלגנים לה, והיא לא מצליחה לשמור שם על סימולציות כמו שצריך ועל תיק. ואני מאוד הרגשתי פתאום שמחשב זה כמו שפעם היה חדר משלך, שהיה צריך שיהיה לה חדר משלך, אז היום צריך מחשב משלך. כאילו אישה צריכה שיהיה לה את הלפטופ שלה, לבדוק בו כל מיני דברים, והעניין הזה של אישה צריכה שיהיה לה משלה, זה נשמע לי משהו שהוא מאוד חזק גם בדרך שלך, נכון?
זה חלק מאוד משמעותי בפילוסופיה שלי ובאידיאולוגיה שלי על נשים וכסף. אישה צריכה שיהיה לה הרבה כסף בבנק, לפני כל מיני דברים אחרים, אישה צריכה כסף בבנק. נשים נמצאות לפעמים בכל מיני פינות בחיים, והן צריכות שיהיה להם כסף נזיל, כל מיני מצבים שמתרחשים, שקרה וצריך, מעכשיו לכרגע. אז קודם כל, אחד הדברים החשובים ביותר, זה באמת להקים ולנהל את ההון העצמי בבנק, באמצעות תיק ניירות ערך והשקעות בבורסה. זה הפילוסופיה שלי. בטח שמעתם על כל מיני נשים שנקלעו לכל מיני מצבי קיצון.
אבל למה דווקא נשים? למה הכאב שלך נורא מתחבר אצלך לנשים?
כי ראיתי נשים במצבים נורא קשים. ראיתי נשים שהפכו להיות חסרות ישע בגלל תלות בבעל מפרנס, או בגלל תלות במקום עבודה שלא מתגמל, ובגלל תלות בכל מיני מצבים שנשים לא יכלו להשתחרר ולנהל כסף משלהם. ראיתי הרבה מאוד נשים במצבים כואבים, מאוד כואבים. חשבתי לעצמי שלי יש את הפתרון. אני יכולה להנגיש פתרון שלא תהיי במצבים קשים, שלא תהיי במצבי קיצון, שיהיה לך ריפוד, שיהיה לך רשת ביטחון בבנק, שאת מסודרת. ואם את אוהבת את הילדים שלך, ואת אוהבת את המשפחה שלך, אז באמת תדאגי לעצמך ראשונה, שיהיה לך את הכסף שלך, והילדים ידעו, אמא מסודרת, הכל בסדר, לא צריך לדאוג לה. זה מאוד מאוד חשוב בעיניי. עכשיו, אני מוכוונת לנשים, כי אני אישה ואני חוויתי על בשרי מצבים קשים כאלה. וגברים, יש להם את המעגלים שלהם, את התמיכות המגדריות שלהם, את העדפות שהם מעדיפים. הם מנהלים את החברות הגדולות, הם ממנים לתפקידים בכירים. אותי מעניינות הנשים שצריך לתת להם כלים תומכי החלטה להתקדם בעולם הכסף שלהם.
ואם יש מאזינה שמאזינה לנו עכשיו, וזה הצית בה את הרצון הזה, מה היית ממליצה לה לעשות דבר ראשון עכשיו, כשהיא מבינה שהיא צריכה לקחת את השליטה בחזרה לחיים שלה?
להתקשר אליי.
ואני כמי שעושה עכשיו את הסדנה, אני אומרת, כאילו נכון שיש כל מיני אופציות ללמוד שוק ההון, ולא השוויתי, אין לי דרך להשוות, הייתי רק בסדנה שלך. אבל אני באמת יודעת שכשאת אומרת את התתקשרי אליי, זה הכי לא בקטע שיווקי. זה בקטע של בואי נעשה ביחד צעד אחד.
כן, אני מתכוונת. בואי ללמוד את עולם הכסף. בואי תכירי דברים שאולי את לא יודעת, כפי שאני לא ידעתי. בואי תתחילי בקטנה, בסדנה קטנה ואינטימית.
רק נשים.
רק נשים. בשפה שלנו, במילים שלנו, נרים את הסקרנות, ותקבלי המון כלים לנסות בכאילו, לפני שאת מכניסה כסף אמיתי, באמצעות סימולציות שקיימות היום באינטרנט, לנסות את הכל בתיק השקעות וירטואלי שמדמה מציאות. זאת אומרת, עוד יש לך המון זמן להכיר את התהליכים, להבין את ההיגיון, ורק אחר כך להתחיל בסכומים קטנים, להשקיע באמת בתיק אמיתי בבנק, ולהגדיל את ההון העצמי עוד ועוד.
מיכל, המון 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 תודה על הזמן שלך.
אני כיף גדול איתכם.
ובכלל על מה שאת עושה לנשים בעולם, זה מדהים.
אנחנו נציגות ואנחנו אומרות תודה בשם כולן.
תודה רבה.
שיהיה יום טוב.
יום עולה.
ביי, להתראות.